טוב, מעשה מחיגר של רבי נחמן מברסלב. אני מתחילה כי אנחנו צריכות היום לסיים יחסית מוקדם, כי יש לנו הופעה וצריך לסדר סאונד. נעשה סריקה כזאת מהירה ונבוא ונסביר שבעצם החיגר, דיברנו על זה שבעצם רבי נחמן נותן לנו פה סיפור, מעטפת מאוד מעניין, מאוד דמיוני, מאוד עלילה עוד הולכת ומסתבכת פה, כשבעצם אנחנו מבינות שכל התורות וכל מה שרבי נחמן מדבר איתנו, מדבר איתנו על נושא של נפש, גלות הנפש, כמובן שיש פה המון רבדים, קבלה, עזור וכדומה, אנחנו לא מתעסקות בזה, לא מתיימרת. ואני בעצם קוראת את זה ומפרשת את זה לפי איך שאני מבינה את הסוגיה. החיגר הזה, דיברנו על זה שזה בעצם סוג הנשמות החלושות, שאני מזדהה מאוד עם ההגדרה הזאת, נשמות של הדור האחרון, שרבי נחמן מתאר את זה, וגם בספרים ובזוהר ובכלל מתארים את זה, שזה הנשמות של ויוותר יעקב לבדו, לבדו, גלות הנפש, הדור האחרון, הגלות האחרונה, שהיא כבר לא גלות קולקטיבית של כולנו ביחד עוברים את כל מה שעם ישראל עבר ואנחנו מכירות את ההיסטוריה, אלא אנחנו עוברים פה איזושהי מציאות של התמודדות בתוך הנפש פנימה, עם בדידות, עם רקנות, עם כל הדברים האלה הלא הכי נעימים. והחיגר שלנו במסיעה הזה עברנו איתו מסע של כבר כמה וכמה שיעורים, ממליצה לראות, אבל עיקר המעשייה מתעסקת בעצם עם הכוחות הרוחניים, עם הכוחות של החיות שלי, הפוטנציאל הרוחני שבי, היכולת שלי להתחבר לנקודה האותנטית, האלוקית שבי, על הנשמה שלי, ובעצם להתגבר על כל הכוחות החיצוניים, שהם כוחות שבעצם מפריעים לי להגיע לתכלית שלי, למימוש העצמי שלי, לתחושת היישוב הדעת הזאת שרבי נחמן מדבר עליה כל הזמן, של ליישב את הדעת ולהבין מה קורה פה בתוך כל הבלגן הזה, כי אין מה לעשות, התקופה הזאת היא מוגדרת בכל הספרות של חז"ל בכל היהדות כתקופה שהיא תקופה של חושך, רגע לפני עלות השחר, רגע לפני הגאולה, הכל חשוך, מין חושך סמיך שכזה, שבעצם הסתרה כפולה, אסתר אסתיר פני ביום ההוא, ובעצם רבי נחמן נותן לנו פה המון המון עצות איך להתמודד עם החושך הזה, ואיך להיות בעצם במטרה של הדור שרבי נחמן קורא לזה, שאם לכל דור היה את המצווה העיקרית שהוא היה צריך להתעקש עליה, אז הדור הזה הוא מספר לנו שהמצווה של הדור הזה זה לא להתייאש, להחזיק מעמד. יש משפט מאוד יפה שהוא אומר לחסידים שלו, החזיקו את עצמכם ביחד. שהתובנה היא גם שלבד אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים את הביחד, את נקודת החבר, את החבורה, את הדיבורים המחזקים שלה ביחד, וזה בעצם מה שהוא עושה. החיגר שלנו בתחילת המעשייה ראינו שאנחנו עם כל העשייה הזאת, כל המעשייה בעצם מתעסקת מאיפה אני לוקח כוח אמיתי, מאיפה אני מקבלת את החיות האמיתית לחיים שלי, לתובנות ולמסע האמיתי שאני צריכה לעבור בחיים שלי. והחיגר שלנו בהתחלה מתאר את זה רבי נחמן שהוא נשען ומקבל כוחות וחיות מהמשפחה שלו, מהסובבים אותו, מהאבא שהיה חכם גדול וקודם אותו ציווה אותם להשקות אילנות. ואנחנו מבינים שכל המעשייה הזאת בעצם מתעסקת עם איך משקים אילנות, איך אני מבינה שאני אילן, ואילן על פי היהדות זה הגדרה של עולם רוחני. אנחנו מבינים שאנחנו מתעסקים פה ברוחניות שלנו, ולאורך כל המעשייה בעצם החיגר מחליט לצאת למסע אישי, להתנתק מהמקום שהוא צמח בו וגדל בו, מכל האמונות והערכים שהוא קיבל מאנשים אחרים, והוא בא לחפש בעצם את המקור חיות האמיתי של עצמו. ובמסע הזה יש פה כל מיני כוחות שמנסים לקחת ממנו את החיות שלו. בחלק עכשיו של המעשייה אנחנו נמצאים בעצם, הגענו למצב שבעצם גזלנים, שודדים, תקפו אותו באמצע הלילה כשהוא נסע בעגלה עם הנאמן ובעל העגלה, הם נמלטו, השאירו אותו לבד, ואתם זוכרות את כל הסיפור, הוא כדי לחיות את עצמו קפץ מהעגלה למטה, עשה את הפעולה היחידה שהוא יכול היה לעשות כי בעצם הוא חיגר והוא נכה ואין לו יכולת תזוזה, והוא מוצא את עצמו על הקרקע, מלחך הסבים, ודיברנו על זה הרבה, על התקופות האלה בחיים שלנו, שאנחנו עוברים איזה סוג של משבר, שאנחנו נשארים שם ללא כוחות, והעשייה בתוך החוסר כוח הזה, בתוך החוסר עונים, היא בעצם עשייה של מעט, וגם הרכישה שהוא רכה שם על הקרקע, שהוא הצליח איכשהו לסחול, רבי נחמן מאוד מעצים את זה, ובא ומספר לנו שבעצם ברגעים כאלה שהכל אבוד, והכל נראה חסר תקווה, אז גם עשייה קטנה שיש לך, אפילו רכישה על הקרקע, שרכישה זה ממש אפילו לא זחילה, כן? זה לרכוש, זה תזוזה ממש איטית. אז רבי נחמן מנחם אותנו ומסביר לנו שמעט זה גם טוב, היינו בתוך השיעור הזה גם, ודיברנו על הישועה ששלחו לו, כן? ודיברנו שהישועה שלו הייתה שהוא מצא איזשהו עשב, עקר אותו, ובשורש שלו הוא מצא דומית, איזשהו אבן, איזשהו יעלום, שהוא הסתכל על הצדדים, ואז הוא הגיע בעצם לאיזה עולם דמיוני של שמש וירח ששוחחו ביניהם. וואו, מלא זמן לא ראיתי אותך. שלום לכן. אני ממשיכה, אני לא מתייחסת כי אין לנו הרבה זמן היום. ואנחנו נמצאים בעצם, החיגר הזה שאנחנו לקחנו פה חלק ניכר של הזדהות עם הנשמה הזאת של החיגר, הנשמה החלושה הזאת שמחפשת איכשהו ללקט חיות בתוך המקום החשוך והנמוך הזה. הוא מוצא את עצמו מקשיב לשיחה בין הירח לבין השמש, ודיברנו על זה שיעור הקודם ארוכות, על איך רבי נחמן לאורך כל המעשייה רומז לנו שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשמוע, ליישב את דעתנו, להקשיב, לא להיכנס לפאניקה, לא להיכנס להיסטריה בתוך המקומות החשוכים, אלא לחכות, להמתין בתוך הכאוס ולחכות לישועה. זה מה שלמדנו בצורה מאוד עקבית פה לאורך כל המסע שרבי נחמן מעביר אותנו, את החיגר, בתוך הניסיון שלו להציל את עצמו מתוך היער החשוך שהוא נמצא שם. היער זה מציאות של חיים, שיער זה בעצם מסמל מקום שהוא מחוץ ליישוב, מקום של בלגן, מקום שאין סדר, מקום שיש שם סכנות, הכל רוכה שם, אני לא יודעת מה מצפה, מה מגיע, ופה הוא בעצם מתאר מציאות של משברים בחיים שלנו. אדם בזמן משבר, זאת התחושה, שהוא על הרצפה, על הקרקע, מלחך עשב, כן? כבהמות הייתי עמך, השכל לא עובד, אין דעת, אין תודעה, שזה מה שמייצג בעצם מצב של משבר, שזה קטנות מוחים, ההפך הגמור מגדלות מוחים, הוא מקשיב לשיחה של השמש והירח, ודיברנו, אם אנחנו מסתכלים באמת על כל המעשייה הזאת, כבעצם איזשהו סרטוט של מצב של חברה אנושית, ששם רבי נחמן מנסה לתת לנו תובנות, מי לוקח לנו את הכוח? הרי כל המעשייה הזאת מתעסקת, מאיפה יהיה לי כוח לחיים, מאיפה יהיה לי חיות, ומאיפה בעצם יהיה לי כוחות לממש את הפוטנציאל שלי. אז השמש בסיפור פה, עירה, היבט מאוד מיוחד, שבעצם שמש זה איזשהו, דיברנו על זה שזה איזשהו מאור מאוד גדול, שמצד שני השמש באה ומתלוננת על זה שהיא מייבשת את האילן, ודיברנו על זה שהמון פעמים מציאות של אדם מאוד גדול לידינו, בכלל בחברה שהכל נראה כזה נוצץ ומאיר, גם אם זה שקרי, כן? אבל כשאנחנו רואים מלא כוכבים מסביבנו, מאירים שכאלה, זה מייבש את האילן מהמקום שזה המון פעמים יכול להכניס אותי למציאות של חוסר עונים וחוסר יכולת להאמין בכוחות שלי עצמי. דיברנו שזה גם מהמקום שאני מנסה המון פעמים לחכות שמש ולא להיות במקום האותנטי שלי. ורבי נחמן לאורך כל התורות שלו מדבר מאוד מאוד על המקום הזה החשוב של אדם שצריך להתחבר לאותנטיות של עצמו. הוא לא רוצה אנשים שהם איזה סוג של חיקוי. הוא מצפה מכל אחד ואחד מאיתנו לממש את האות של התורה. יש דיבור מאוד יפה בחזל על זה שכל נשמה ישראלית שירדה לעולם היא אות בתורה. ולכן כל אות חשובה, אתם יודעים שספר תורה נפסל אם יש בו אפילו איזושהי מחיקה של אות אחת. אז כל אחד מאיתנו שבעצם לא מממשת את השליחות שלה בעולם או את האיחוד שלה בעולם, היא בעצם פוסלת את כל התהליך הגאולה הזאת. זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו חשוב. שהתובנה הגדולה היא באמת המקום הזה של אף אחד לא מצפה ממני להיות השמש הזאת או כמו האי או כמו ההוא. אף אחד גם לא מצפה מאיתנו להיות כוכבים גדולים. יש לנו תפקיד מסוים, גם אם זה לרחוש על הקרקע, אותו אחד שצריך רק לרחוש, זה גם תפקיד וואו. זאת אומרת, זה. דיברנו על זה בשיעורים קודמים. והגענו, אני ממשיכה כדי לא לחזור יותר מדי אחורה, כי אין לנו הרבה זמן, בסדר? אז אנחנו ממשיכים, ובעצם הגענו למקום הזה שהוא כתב, דיברנו על זה גם שהוא בעצם, כשהוא הגיע לשיחה הזאת שהוא הקשיב בין הירח לבין השמש, הירח בא ואמר לו, אתה דואג דאגות של אחרים, אני אספר לך את העסק שלי, והלבנה הכניסה פה שחקן נוסף לסיפור, השחקן הנוסף שהירח מדבר עליו זה השדים. ודיברנו על זה, אם דיברנו על כל מיני כוחות שגוזלים ממני את הכוחות והחיות שלי, אז רבי נחמן לא מפחד לדבר על מעגלים קרובים ומעגלים יותר רחוקים. הוא מדבר אפילו על מציאות שבית שאני גדל בו, בית שאני גדלה בו, יכול להיות אנשים מסביבי, שאפילו מתוך רצון טוב, ראיתם שאחים שלו בתחילת המעשייה, רוצים לפרנס אותו, הם דואגים לו, זה דאגה. הם רוצים לתת לו כוחות מהכוחות שלהם ומפרנסים אותו והוא מתפרנס מהם. אבל דיברנו על זה עד כמה חשוב לראות שגם מעגל קרוב של משפחה יכול להביא אותי למצב שאני אמין שאני חיגרת ושאין לי כוחות ושאני אשען על אחרים מתוך כל מיני מקומות של נוחות או מתוך עצלות או מתוך פינוק או מתוך מקום של, וזה מעניין, אתם יודעות שאני יושבת הרבה במעגלים, אנחנו מנהלים מעגלים של צעדים, ובדיוק השבוע הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת של מעגל כזה על נושא של יחסי כוחות במשפחה, על דמויות במשפחה, אח, אחות, אמא, כל מיני דמויות כאלה שמאוד מוצלחות או מאוד מאיימות עליי בתור ילד שגדל במשפחה. ואיך זה משפיע בעצם, וראינו שהרבה אנשים עושים בחירות בחיים שלהם, מתוך מקום של איזה משבצת אני תופסת במשפחה, זאת אומרת, אם פתאום יש איזה אחות שהיא מאוד מוצלחת והיא אקדמית והיא מוציאה ציונים מפה עוד להודעה חדשה, אז באופן טבעי ילד מזיז את עצמו ואומר, טוב, זה המשבצת של המוצלחת, אני לא יהיה מוצלח, אני לא יכול עם התחרות הזאת, ואז הוא זז למשבצת אחרת של מקום פחות מוצלח. אז ראינו שמעגל משפחתי ויחסי כוחות שם ותפקידים בתוך המשפחה, יכול להיות מקום שגוזל ממני את האמונה בעצמי ואת הכוחות שלי בעצמי. ראינו ששמש, שזה יכול להיות הורה או אבא או אמא, יכול מאוד להקטין ילד, להקטין אותי בצמיחה הטבעית שלי, לחשוב שאני לא מספיק טובה. הורים פרפקציוניסטים שיכולים להעיר הערות מתוך רצון טוב. עוד פעם, אנחנו לא מנסים להאשים, אלא תובנות. בעצם כל המעשייה הזאת זה תובנות של דמויות בחיים שלי, או מצבים בחיים שלי, שבהם אני בעצם מוצאת את זה שהאמונות והמציאות מסביבי גורמת לי לחשוב שאני חיגרת, שאני חסרת כוחות. ואז אני גדלה לתוך המציאות הזאת. והירח בא ודיבר פה על מציאות של שדים. על השדים אנחנו נדבר שבוע הבא. השדים זה עוד גורם בתוך הסיפור הזה, של גורם ששואב ממני כוחות, ואנחנו נדבר גם על הכוחות האלה של השדים, ונבין מי הם השדים האלה ומה זה. השמש ענתה על הירח בתוך הדילמה הזאת שמשוחחים ביניהם. השמש סיפרה שהיא מייבשת אילנות, והיא הצטערה על המקום הזה של היכולת שלה להצמיח אנשים, ובמקום להצמיח אנשים היא בעצם מייבשת אותם עם האור הגדול שלה. והירח בא ודיבר על שדים שגונבים לו את הכוח מהרגליים, שאנחנו נדבר על זה ארוכות שבוע הבא. ואז החמה מספרת לו את הפתרון. שבוע שבר דיברנו על הפתרון הזה שרבי נחמן בא ומספר לנו, שהשמש באה ואומרת, תדע לך שיש רפואה למציאות הזאת שלוקחים לי את הכוחות, המציאות הזאת שאין לי כוח ברגליים, זאת אומרת שאין לי יכולת להתקדם רוחנית בחיים שלי, אין לי יכולת לשאת את עצמי, ואין לי יכולת להתקדם ממקום למקום מבחינה רוחנית, רגשית, נפשית, כי בעצם משהו ומישהו שאוהבים לי את הכוחות מהרגליים, באה חמה ואמרה, יש אפר, יש אבק, במעשייה זה נקרא אבק, ודיברנו שבוע שעבר על ויאבק איש אמו עד עלות השחר, הזכרנו את המושג אבק, שבעצם מוזכר בתורה פעם ראשונה במציאות, שיעקב אבינו נאבק עם המלאך שרו של עשיו, ששם זה המלחמה, חז"ל מדברים על זה, שיעקב אבינו חזר לקחת את הפחים הקטנים ועבר את נחל יבוק, ואז יש מציאות של מאבק, עד עלות השחר יעקב אבינו נאבק איתו, וחז"ל מסבירים שהמאבק הזה שהיה בין יעקב אבינו לבין כוחות הרשע של שרו של עשיו, זה היה מאבק על הפחים הקטנים. מה זה הפחים הקטנים האלה? זה אנחנו, הנשמות החלשות. זאת אומרת, מקדמת דנה, יעקב אבינו נלחם מבחינה רוחנית עבורנו, וניצח את שרו של עשיו, זאת אומרת שמובטח לנו שמבחינה גנטית, אם אנחנו מסתכלים על כל הניסיונות שהאבות עברו, אז מבחינה גנטית, ב-DNA שלנו, יש לנו את היכולת הזאת להתגבר במאבק הזה, ואנחנו בעצם ניצחנו מבחינה גנטית. זאת אומרת, הגנום הזה תמון בי של היכולת להיאבק עם שרו של עשיו ולנצח אותו. ששרו של עשיו, ששרו של עשיו זה בעצם הכוחות של הצד האחר, מה שנקרא, זה נקרא סטרא אחרא וכדומה, הכוחות של הרשע, היצר הרע וכדומה. היה משהו, מירי, שאמרתי שתזכירי לי שבוע הבא, שאני צריכה לדבר על היצר הרע, נכון? רצינו לדבר על יצר הרע, ואני רואה שלא הבאתי את הספרון שרציתי להקריא ממנו, ואולי הבאתי והוא בתיק, אבל אליזה פה לא לנזוף בי שלא הבאתי את כל מה שאני רוצה להביא, ואני לא זוכרת, ואני לא מסמנת, ואני לא מסודרת, ואני כזאת, אוהבת עצמי, אוהבים אותי, ככה. ומה שדיברנו, מה שרציתי להקריא אז, זה דיבור מאוד יפה של רבי נחמן, שהוא מדבר על זה, שאנחנו לא צריכים להיבעל מהיצר הרע הזה שיש בנו. זאת אומרת, מאז אכילת עץ הדעת, הכוחות של הטוב והרע נמצאים בתוכנו, זה איזשהו מאבק שנמצא לנו פה, בסינימה הסיטי של הראש, כן? וזה כל הקולות שאנחנו שומעים, זה קולות מצד הטוב ומצד הרע, זה מחשבות מצד הטוב ומצד הרע. ורבי נחמן אומר, טוב מאוד שיש לו לאדם יצר הרע. כי אם לא היה לו יצר הרע, לא הייתה פה בחירה. וכל העניין שלנו פה זה המאבק הזה. אבל משהו מאוד יפה בתובנה של מה זה מאבק, או ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ומה זה האבק הזה שרבי נחמן מדבר פה, שהוא בא והסביר שיש הרבה דרכים בעולם, ובכל דרך יש את האבק של אותה הדרך, ובעצם באיזה דרך שאתה בוחר ללכת בה, שם יש את האבק של אותה הדרך שזה משפיע עליך בעצם. והוא הסביר שיש דרך של משוגעים, דרך של אפיקורסים, דרך של צדיקים, ודיברנו שיעור שעבר הרבה על זה שאנחנו צריכים להבין שהאדם הוא מעין עולם קטן, וכל הדרכים האלה נמצאות בתוכנו. אבל זה התמקדנו שיעור שעבר להבין שזה שאני חושבת שאני הולכת בדרך של הצדיקים, זה לא אומר שאין בתוכי את כל הדרכים האלה, ובמהלך החיים שלי אני לא יכולה להתכחש לזה שתוך כדי אירועי החיים עולים בי כל מיני בחירות. אני לא כל הזמן הולכת רק בדרך של הצדיקים, כי לחשוב על עצמי שאני הולכת עכשיו רק בדרך מסוימת, זה להתעלם מכל חלקי האישיות הנוספים שיש בי, כי האישיות שלנו היא מאוד מאוד מורכבת. כשרבי נחמן מדבר פה על כל הדרכים האלה, התובנה היא שהאדם כעולם קטן, יש פה בחלקי האישיות שלו את החלק של המשוגע, את החלק של האפיקורס, את החלק של הצדיק. יש לי המון צדדים באישיות. אדם שלא יהיה במקום של התבוננות וכנות, שזה מה שרבי נחמן לאורך כל התורות שלו מבקש מאיתנו, את הכנות הזאת, אדם שלא יראה את עצמו מבפנים באמת, ויראה את הדרכים שהוא בוחר בהם, וכל מיני צמתים בחיים שהוא בחר בהם, הוא בעצם לא יגיע למציאות של התקשרות אמיתית לאותנטיות שלו ולעצמו, ואם אני לא מחוברת לעצמי, אין לי שום סיכוי לממש את התכלית ואת התפקיד שלי בעולם, ואין לי שום סיכוי גם להתחבר עם האלוהים בצורה אמיתית. כי אם אני באה ומתחברת עם אלוהים מהמקום החיצוני של התדמית והפוזה שלי, כן? דיברנו על זה הרבה שיעור שעבר, על הפוזה, שאנחנו מאוד יכולות ליפול לשם בקלות, לפוזה של אני צדיקה ואני אכפת לי, ואני יושבת המון במעגלים, ושם באמת אחד הכללים זה בואו נדבר בכנות. אז אנחנו נראה המון פעמים תכונת אופי, שאני חושבת שהיא תכונת אופי מאוד דומיננטית אצל כולנו, שזה נושא של שליטה. אז במקום לראות שאני עכשיו בחרתי ללכת בדרך של השתלטניות, כן? אז בחוסר כנות, איך אני אקרא לזה? אני דאגנית, לא, אני דואגת לו. לא, אני לא משתלטת עליו, אני פשוט יודעת מה טוב לו, אני... ואנחנו נלך לזה עם הרבה דרכים, למשל אם אני לא אזהה בתוכי את החלק באישיות שלי שיש לי שם קנאה, אז אני גם אתרץ את זה כל הזמן. או אם אני מקנה במישהו, אבל אני אתרץ את זה ברמה אחרת. לא, אני לא מקנה בו, אני פשוט עושה הוכח תוכיח את עמיתך. כן? אני רוצה להעיר לה באלף ובעין, מה שנקרא, את מה שיש בה שלו. או אם אני לא מזהה בתוכי מקום של חולשה באישיות שלי, ששם אני בדימוי עצמי נמוך, אז אני לא אשים לב שהמון פעמים, שכל פעם שאני מנסה להעביר ביקורת על מישהו, או לדבר לשון הרע על מישהו, כל המטרה הפנימית שיושבת שם בפנוכו, זה להעלות את עצמי קצת מעליו, כדי קצת להתרומם מהדימוי העצמי הנמוך הזה שלי. ורבי נחמן מנסה להסביר לנו פה, כל הזמן, לאורך כל התורות שלו, ובפרט במעשייה פה, זה את המקום הזה של החיגר, הנשמה החלשה שהגיעה לעולם שזה אני, את וכל אחת מאיתנו, שכדי לחזור למקורות הכוח האמיתיים שלנו, השלב של ההתבוננות פנימה והכנות וחוסר הפחד להתמודד עם המציאות של מי אני ומה אני, היא בעצם מציאות שלא תביא אותי לשום התקדמות רוחנית בחיים שלי. אני אשאר חיגרת, בלי יכולת להתקדם ממדרגה למדרגה, כי בעצם אני לא מחוברת למקור הכוח. ואנחנו הגענו, עכשיו זה היה ככה פחות או יותר תקציר על כל מה שהיה, ואנחנו עכשיו נמצאות בחלק הזה של המעשייה, פה החמה גומרת לספר ללבנה, והחיגר, אני מזכירה לכם, יושב ומקשיב איך השמש והירח מדברים זה עם זה, וכמובן שזה מצב של תודעה מאוד מאוד גבוה, כי מציאות של יום ולילה שנפגשים, זה המציאות של אחרי הגאולה. קרב יום שהוא לא יום ולא לילה. זה מציאות של הערה מאוד גדולה, ששם יש מציאות של תובנה, שאין חושך ובכל דבר יש אור, וזו תובנה שהיא תגיע לעתיד לבוא. אבל רבי נחמן כבר רומז לנו פה, שכשאדם יש לו גדלות מוחין, ויש לו יכולת לשמוע ולראות את המציאות הרוחנית האמיתית, הוא יכול להגיע למקום של תובנות גבוהות, שיכולות להביא אותו להתקדמות בחיים שלו. והוא שמע כל זה, אומר רבי נחמן, ואני ממשיכה מפה. ובתוך כך נסתכל, אותו חיגר שזה אנחנו, כן? נסתכל על הדומית, על האבן הזאת שהוא מצא שם בתוך העשב, בצד אחר, וראה שכתוב שם שמי שיוחז באותו הצד, שיישא אותו לדרך שיוצאים ממנה כמה דרכים כנל. איזה דרכים? הדרכים האלה שדיברנו להם. הדרכים של הבחירות שעשינו בחיים. ורבי נחמן עכשיו מביא אותנו למציאות, שכדי להגיע למקום של רפואת הנפש שלנו, והמקום שבו אנחנו נגיע למקום של החלמה של המקום הזה, של הנכות הזאת שאני מרגישה שאין לי יכולת לשאת את עצמי ולהתקדם בחיים מכוח של האני הפנימי שלי, אומר רבי נחמן, יש פה מציאות שצריכה לחזור לאותה צומת דרכים. לאיזה צומת דרכים? לחזור בחיים שלי לאותם צמתים שבהם בחרתי מי אני. כי בסופו של דבר, התדמית שלי ומי שאני היום, היא תוצר של כל הבחירות שעשיתי במהלך הילדות שלי, שהחלטתי מי אני בעצם, מה האופי שלי, מי כדאי לי להיות, איך כדאי לי להבין את עצמי, ובעצם רבי נחמן מחזיר אותנו חזרה לצומת הזאת. ותשימו לב מה הוא אומר. ואחז באותו הצד של של האבן הזאת, ונשא אותו לשם, לאותה צומת דרכים של הבחירות שעשיתי בחיים שלי. רבי נחמן בא ואומר לי, תהי מספיק אמיצה עכשיו לחזור אחורה, ולהתחיל בכנות לראות את מפת האישיות שלך, ולהבין מה הבחירות שעשית בחיים. והוא נתן רגליו באותו הדרך, שאבק רפואה לרגליים ונתרפא מיד. והלך ונטל לאבק מכל הדרכים ועשה לו אגודות, שאגד הפול, האבק של הדרך של הצדיקים לבדו, וכן הפול של שאר הדרכים. אתם זוכרים, הדרך של המשוגעים, הדרך של הפיקורסים, כל הבחירות שעשינו בחיים, אגד כל אחד לבדו ולקחם איתו. וישב עצמו, ישב עצמו, אמרנו שוב פעם, עיקר המחובים של האדם, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, זה שאין לו יישוב הדעת. אני מרגיש חסרונות ומחובים, כי אין לי, מה זה יישוב הדעת? שהדעת שלי מיושבת להבין מה זה העולם הזה, מה המציאות פה, מה המציאות הרוחנית, מה המטרה שלי, מה התכלית שלי, כשאני מבין את התמונה הכללית ויש לי יישוב הדעת, נכון, אנחנו מכירות את זה על עצמנו, ההפך מיישוב הדעת, זה טירוף הדעת. ההפך מגדלות מוחין, זה קטנות מוחין. ורבי נחמן מציין את זה פה כל הזמן, תיישב את עצמך. והלך לאותו היער שגזלו אותו שם. אם אתם זוכרות, בתחילת המעשייה, החיגר שלנו קיבל מה שנקרא, כל, שמע את אלוקים אומר לו, לך לך. לך לך מארצך ממולדתך. הוא קיבל החלטה בתחילת המעשייה שהוא עוזב את המשפחה שלו ואת כל מי שמפרנס אותו בתוך הבית, והוא יוצא למסע לחפש, מה שנקרא לחפש את עצמי. המסע של אחרי צבא שכולנו ככה היינו שם, כן? לצאת לחפש את עצמי. אבל זה מסע שאדם צריך כל רגע ורגע בצומת דרכים בחיים שלו, לצאת למסע הזה של לחפש מי אני באמת. ואז הוא חוזר לאותו היער, שזה מונח מאוד מאוד נכון במקום של תהליך של תשובה, זה נקרא. רבי נחמן מדבר על זה שאדם צריך לעשות תשובה כל הזמן עם עצמו. מה זה תשובה? זה לחזור לשורש שלי. ולעשות שם תשובה שזה אומר לחזור ליער. מה זה יער? יער זה מקום של כאוס, של בלגן, של חוסר סדר, חיות רעות ומשברים וכל מה שקורה שם. והוא חוזר לאותו היער שגזלו אותו שם. וכשבא לשם, בחר לו אילן גבוה, שהוא סמוך להדרך שיוצאים שם הגזלנים לגזול. כן? ולקח את הפול של צדיקים והפול של משוגעים, את האבק של הדרכים האלה, ערבב אותם ביחד ופיזר אותם על הדרך. בואו ננסה להבין מה זה הגזלנים האלה. אני חוזרת בחזרה אחורה לקטע של הגזלנים, כי כשלמדנו את זה לא התעכבתי על זה. לא התעכבתי על זה בכוונה, כי רציתי לדבר על הגזלנים האלה עכשיו. אז נכון שאני יכולה להתייחס לנושא של גזלנים, ודיברנו כבר על גזלנים, שהם גזלנים שנמצאים מחוץ לי, שזה אותם מפורסמים של שקר, מה שרבי נחמן קורא להם, שזה אותם אנשים שהתכונת אופי של המפורסמים של שקר, כמו שרבי נחמן מתאר אותם, זה אנשים שהם מפרסמים את עצמם בתור איזושהי דמות משפיעה, דמות שבאה בעצם לגדל אותך כביכול, היא מפורסמת, היא באה כביכול עם הרבה תובנות, אבל רבי נחמן יש לו חשבון מאוד מאוד ארוך עם מפורסמים של שקר. הוא טוען שמפורסמים של שקר זה סוג של שדים יועדאין, כאלה שכלפי חוץ נראים שבאו להציל את האנושות, אבל בעצם כל המהות הפנימית שלהם היא ריקבון, ואותם מפורסמים של שקר הם בעצם אנשים שהם גזלנים, כי מה הגזלה העיקרית שלהם? זה שהם גוזלים את החיות של אותם אנשים שהולכים אחריהם. זאת אומרת, הוא מתאר את זה, אולי אני אקריא את זה מהרב שגר, או שלא, אין לנו הרבה זמן, אז אני לא אקריא את זה מהרב שגר, אבל הוא בעצם מדבר על המציאות של אותם מפורסמים של שקר, שכל החיות שלהם היא מהערצת האמונים. והוא מדבר על תופעה כזאת, והוא לא מדבר גם רק על רבנים כאלה, כן? שסוחפים אחריהם מאות אנשים או אלפי אנשים, ובסוף מתגלים כקליפת השום הריקה, שבעצם כל החיות שלהם הייתה לינוק הערצה מאותם אנשים שהולכים אחריהם, מאותו המון, ובסוף הם מתגלים במערומיהם, כי הם בעצם ריקים מתוכן, וכל הרטוריקה שלהם וכל התורה שלהם היא תורה ריקה מתוכן, ובעצם רבי נחמן בא ואומר שהנזק העיקרי של אותם מפורסמים של שקר, וזה יכול להיות, אם אני מסתכלת על דמויות בחיים, במסע חיים שלי, זה יכול להיות כל מיני דמויות שאני נסעתי אליהם עיניים, הערצתי אותם, שמחתי עליהם, נתמכתי עליהם, ניסיתי לקבל את הזהות שלי ואת החיות שלי מהם, הלכתי אחריהם, אבל בעצם מה שהיה שם זה היה יניקת החיות שלי, הם בעצם חיו מהחיים שלי. ורבי נחמן מדבר על זה הרבה, שעיקר הנצרכות של האדם זה שהוא נצרך לאחרים, זה אני הכי גדול, זה אותו אחד שכל ההכרה העצמית שלו וכל הדימוי העצמי שלו ניזון מאחרים. והמפורסמים של שקר האלה צריך להבין שהם לא רק אנשים חיצוניים. נכון שאני יכולה לקחת את המסלול החיים שלי ולהסתכל על כל מיני משברי הזהות שהיו לי ומשברי אמון, אין אחד מאיתנו שלא עבר משברי אמון כאלה, מדמויות כאלה בחיים שהוא נסע אליהם עיניים ובסוף ריסקו אותו הדפר וגילינו שהכל שם בעצם צביעות ושקר. בגדי המלך החדשים, המלך הוא עירום ויש המון דמויות כאלה בחיים שלנו. ורבי נחמן במיוחד נרדף אחרי דמויות, דמויות כאלה רדפו אותו, הייתה לרבי נחמן התנגדות מאוד גדולה, והיה לו שם גם איזשהו סוג של מרמור מאותם אנשים שהמונים הולכים אחריהם וקונים את הריטוריקה הזולה שלהם, שבעצם כל מה שהיה שם זה היה איזה סוג של פייק, מין תורה להמונים, שכל המטרה של הריטוריקה והברק והמוצלחות כביכול הזאת הייתה רק כדי לתפוס את האנשים האלה שירוצו אחריי, ובעצם הכל שם ריק מתוכן. רבי נחמן היה לו קושי מאוד גדול עם זה, כי הוא נרדף מאוד, והוא מבחינתו הביא אמת פשוטה, אמת שנלמדת עד היום. אנחנו רואים שרבי נחמן אמר, האש שלי תוקד עד ביאת משיח. זה לא סתם היום שחסידות ברסלב לא קשורה לחסידים ולא קשורה לקהילה, אלא היא תורה שרצה בכל העולם. מי שהיה באומן ראש השנה, ואני זכיתי להיות שם, אתה רואה ברחובות את כלל סוגי האנשים, התרבויות, המאמינים כביכול, וכאלה שנראים ממש לא, וכאילו אתה רואה שזה פשוט חצה כל גבולות של קהילתיות או איזושהי מסגרת, התורה שלו באמת נוגעת בנפש של כולם. אבל אותם גזלנים, זה לאו דווקא גזלנים שהם דמויות חיצוניות. שוב אני מחזירה את האחריות שלנו לחיים שלנו אל תוכנו עצמנו. אנחנו צריכים להבין שרבי נחמן שהוא מדבר פה על כל המציאות הזאת, אז נכון שזה מציאות גם של דברים חיצוניים, כוחות הרע מול כוחות הטוב, גזלנים, שדים, קליפות. אנחנו שבוע הבא נדבר על השדים ועל הקליפות ועל העין הרע וכל הדברים שרבי נחמן חופשי רץ פה, כן? זה נהיה סרט בדיוני מה שהוא מתאר פה, אבל רבי נחמן תמיד מחזיר אותנו אל עצמנו. אם האדם הוא עולם קטן, ומדובר על זה רבות, אז צריך להבין שאותם גזלנים זה גם כוחות נפש שיש לי בפנוך או אצלי בתוך עצמי. מי זה הגזלנים האלה שיש בתוכי? אז קודם כל אני רוצה לקרוא משהו מרבי נחמן, כדי להבין מה התובנות של מה זה גזלה. אצל החיגר פה, מה הם גזלו ממנו כביכול? הם גזלו ממנו את האוכל שלו, ואת הטבע שלו עם האוצרות, את כל הכסף שהוא אסף למסע שלו. אז כביכול מדובר פה על גזלה של ממון, אבל בוא נשמע מה רבי נחמן אומר בליקוטי מאורן בתורה סמכתת, על חומרתה של הגניבה. אני מקריאה את זה מהספר שיעורים הליקוטי מאורן של הרב שגר, זיכרונו לברכה, שזה פשוט, מי שרוצה להתעמק בזה, זה פשוט, לדעתי, הוא אחד הדרשנים הכי מופלאים שיש. ואני מקריאה מליקוטי מאורן. וכל אדם ואדם כאשר הוא בא לעולם, הוא בא עם בת זוגו המיוחדת לו ועם סכום ממון הקצוב לו, שיהיה לו בזה העולם וכמה פירות, היינו בנים שיהיו לו בזה העולם. והם בחינת אילן וענפים ופירות, היינו שאור נפשה הוא בחינת עיקר האילן, שממנו יוצאים ומתפשטים ענפים, ואני מדלגת קצת, הוא פשוט מתאר פה בתורה הזאת, שהאישה, גבר ואישה, התחברות ביניהם, זה בעצם התחברות בין שתי נשמות, והוא אומר שהאישה היא בחינת הממון והנפש של הבעל. זאת אומרת, האישה בחיים של בעלה היא המקור של כל החיות הרוחנית של הבעל. זאת אומרת, בוא נאמר שהוא מגדיר שכל השפע האלוקי, הרוחני והחומרי, מגיע דרך האישה. מקום מאוד מכובד עבורנו, כן? אבל בוא נראה מה הוא מתאר פה. והפירות זה הבנים, ונמצא, אומר רבי נחמן, כשאחד גוזל מחברו ממון, הוא גוזל ונוטל ממנו ענפים של האילן שלו, היינו התנוצצות אור נפשה, שמשם הממון על כן, על ידי שהוא גוזל ונוטל ממנו נפש בניו ובנותיו. זאת אומרת, בקטע הזה רבי נחמן בא ומסביר, שגזלת הממון זה לא רק גזלה של חומר, אלא זו גזלה של מעמד וגזלת הנפש, ולכן היא נחשבת כגזלה רוחנית המזוהה עם גזלת הבנים, כן? ואני מדלגת, ואני מקריאה פה משהו שהרב שגר אומר מאוד יפה, הוא כותב, אני מרגיש שרבי נחמן לא דיבר דווקא על בנים ממש, אלא על כוח הפריון הרוחני של האדם. אם לוקחים לאדם את ביטחונו העצמי, הנובע מקיומם של אשתו, משפחתו וממונו, הוא הופך לנבח, למסכן, הוא מאבד את כושר היצירה הרוחנית והפיזית. מבחינה פסיכולוגית, כושר היצירה הרוחנית של האדם תלוי אף הוא בנפשו. אדם שיש לו מודעות לערכו העצמי ולנוכחות האלוקית שבו, יכול להיות פעיל, יוצר ומחדש. למעשה, הוא ממשיך פה, לוקחים ממך במעשה הגניבה חלק מהעצמיות, מהמציאות האישית האינטימית שלך. כן? והוא ממשיך פה ומתקדם, וזה ממש יכול להגיע לבסיס קיומי של אובדן יכולת הקיום הרוחנית שלי והפיזית שלי. אז מי זה אותם גזלנים שנמצאים לי בתוך הנפש? ושוב פעם צריך להבין, כשאני מדברת על אותם גזלנים, אני לוקחת אחריות פה ואני מבינה שהגזלנים האלה הם חלקים בנפש שלי, כן? ותראו איך הוא מתאר את זה פה יפה. ואותם הגזלנים, אומר רבי נחמן, כן? נעשו על ידי שהיה פעם אחת רעב. הסברנו בתחילת השיעור, שכל המעשייה מתעסקת בכל מיני גורמים חיצוניים ופנימיים שגונבים ממני את הכוח של החיות שלי ומונעים ממני להיות עצמי. אותם גזלנים, אומר רבי נחמן, נעשו גזלנים על ידי שהיה פעם אחת רעב. זאת אומרת, הגזלנים האלה נעשו גזלנים לא כי הם רעים או לא כי הם שדים, שהשדים והקליפות, אנחנו נדבר עליהם שבוע הבא, השדים גוזלים ממני כוחות ונהנים להכאיב לי כי זה עושה להם איזושהי הנאה. הגזלנים האלה נוצרו כי היה פעם אחת רעב. מה זה רעב? ראשי תיבות, רקנות, עצבות ובדידות. זה הראשי תיבות של רעב. רקנות, עצבות ובדידות. זאת אומרת, כשאני כילדה. נוצר לי מציאות של חיים ששם הרגשתי רעב, או רקנות, או עצבות, או בדידות. כשמתי ילד מרגיש את כל הדברים האלה? כשהמציאות מסביבו המשפחתית, החברתית, היא מציאות שלא נותנת לו הזנה רגשית ורוחנית נכונה ומתאימה לאילן לצמוח. אנחנו כל הזמן מדברים פה במעשייה, רבי נחמן מזכיר פה את האילנות, את האילן שזה עולם רוחני, ואת היכולת הצמיחה שלי. כשאני חווה בתור ילד מציאות של רקנות, בדידות, עצבות, שאני מרגישה לבד בעולם, מתחיל להיווצר לי בתוך האופי שלי, בתוך האישיות שלי, סוגים של מגנים קוראים לזה בפסיכולוגיה, כן? חלקי אישיות, תכונות אופי, מידות, שהמטרה שלהם זה להציל אותי כביכול מתוך הרעב הזה. זאת אומרת שאני כילד חווה תחושה של נניח אפליה במשפחה, או חוסר שוויון, או בצורה מאוד קשה אפליות בתוך המשפחה, עולה לי חלק באישיות ובאופי של סוג של גזלן, שהוא יבוא עכשיו וינסה לקחת את תשומת לב, או את המקום, או את ההכרה, בכוח. אני אנסה לגזול דברים בכוח. זאת אומרת, אם אני כילד קטן, שאנחנו מסתכלים על המציאות של זה, מה זה רעב? הרעב הכי גדול של המין האנושי, אם מסתכלים על שלושת הצרכים הבסיסיים שלנו, שבלי זה אנחנו לא יכולים להיות ניזונים, הצרכים הכי בסיסיים שלנו זה הצורך לאהבה, הצורך למקום, שמקום זה שייכות, זה מקום זה שיראו אותי, והישרדות, הצורך בחיים. חיים, מקום ואהבה. ומה קורה כשאני מרגישה רעב, שאין לי את המקום הזה, שלא מאפשרים לי את המקום הזה, שאני נמצא אפילו במשפחה הכי אקסקלוסיבית שיש, אבל הדמויות שם, השמש, הדמויות שאמורות להעיר עליי, מייבשות אותי, כמו שהשמש אמרה פה במעשייה, אני מייבשת את האילן, כשההורים הם פרפקציוניסטים מדי, או ביקורתיים מדי, או שהם באיזושהי מציאות שהם כל כך עסוקים ברעב, ברקנות, בבדידות ובעצבות של עצמם, ובהתמודדות היומיומית של עצמם, שלא מסוגלים לשרוד את החיים האלה, אז הם פשוט שקועים בעצמם, ואז הם לא פנויים לראות אותי שם. מה קורה לאותו ילד? מה קורה לנו בילדות? ששם בעצם מגיל 0 עד גיל 10 מתעצבת כל האישיות שלנו. כל דפוסי האישיות וההתנהגות שלנו מתעצבים ב-10 שנים הראשונות האלה. המוח הוא כמו מחשב, כן? הוא מאבד נתונים, מאבד סיטואציות, מסיק מסקנות, עושה סטטיסטיקה מהירה, ובתור ילד אני לומד איך אני שורד בעולם הזה, איך אני שורדת ביער של החיים האלה. ואז, מתוך מקום של רעב, נוצרים אצלי, באישיות שלי, כל מיני חלקים של גזלנים כאלה. מה הגזלנים האלה עושים? הם בעצם, כדי לעזור לי לשרוד בתוך המציאות של היער הזה, של הרעב, של הרקנות, של הבדידות, של העצבות, הם יוצרים כמו כל מיני טקטיקות, איך במניפולציות לקחת לתוך החיים שלי אהבה, חיות, מקום, שייכות. אני אאבק על הדברים האלה. כדי לקבל אהבה אני אהפוך להיות מאוד מניפולטיבית, אני אדע לרצות, למשל ריצוי, אם ניתן את זה כדוגמה, זה דוגמה לגזלן רציני שיושב לי בתוך היער של הנפש שלי. ריצוי זה אחד הדברים, דרך אגב, הכי קשים שיש, כי מה קורה כשאני מרצה? מה קורה כשאני מרצה? וצריך להבין שזה תכונה בסיסית, הרי כשילד נולד, או בכלל כל חיה שנולדת, שני הצרכים הבסיסיים שלה זה התקשרות, ואותנטיות. דיברנו על זה, אני חושבת, איזה פעם אחת. זה שני כוחות מאוד חזקים בנפש שלנו. התקשרות ואותנטיות. מה זה התקשרות? זה אותו ברווז, ברווזון קטן, שמתקשר לאמא שלו, ועכשיו נדבק והולך אחריה, כדי שיתאזין אותו. זה אותו ילד קטן שנדבק לאמא, ומחייך עליו, ועושה לה גורו גורו וקולות, שהיא תראה אותו, והיא תרצה להעניק אותו, ושיצא לה חלב בשבילו. זה המקום של התקשרות. מה זה מקום של אותנטיות? זה אותו חלק בנפש שלנו, של העצמיות שלנו, ששם אני אמורה להרגיש את עצמי, כי בלי האותנטיות שלי, אני לא יודע מתי קר לי, מתי אני רעבה, מתי אני שמחה, מתי אני עצובה. זה העצמיות, האותנטיות שלי, זה המקום הפנימי ששם אני מרגישה את עצמי באמת. עכשיו, מה קורה ששני הכוחות האלה של התקשרות ואותנטיות מתנגשים זה בזה? זאת אומרת, שאני רוצה עכשיו לבכות, כי כואב לי, כי אני עכשיו רוצה שמישהו יחבק אותי, כי אני מרגישה רעב, אני מרגישה עצבות ובדידות ורקנות, ואני רוצה שאיזה אימא ככה תחבק אותי, אבל האימא עסוקה בתוך הדברים של עצמה, והבכי שלי מפריע לה ומשגע אותה, אז היא מראה לי פנים כועסות, מה אני מכניסה לקומפיוטר שלי פה, זה שאם אני בוכה ומנדנדת על משהו שאני רוצה, אז מי שאני צריכה להתקשר אליה, כועסת עליי. אז אני מאבדת התקשרות. אז אני לא יכולה להיות אני האותנטית ולבטא עכשיו רגש שלי, של עצבות, של כאב, של פחד. מה אני אעשה באותו רגע? מה עדיף מבחינת הכוחות? מה בדרך כלל גובר? איזה כוח הישרדותי? התקשרות או אותנטיות? מה גובר? התקשרות. תמיד ההתקשרות תגבור. למה? כי ההתקשרות היא מה ש... היא יעזור לי לשרוד את החיים. היא המקור הזנה שלי, תיתן לי את האוכל, היא תיתן לי... הם מקור ההזנה שלי בחיים. ואז מה קורה? אני מוותרת לאט לאט על חלקים בנפש של האותנטיות שלי. אני מוותרת על עצמי. ואז לאט לאט אני גדלה לתוך עולם שאני למדה, אם זה בבית ספר, אם זה בחברה, אם זה... אני לאט לאט למדה שכדי למצוא חן ושאוהבו אותי, ושכביכול לא יהיה לי את הרעב הזה, אז עדיף לי לרצות, לחייך, להיות נינוחה, להיות... ועכשיו, הגזלנים האלה זה כל מיני, זה כל מיני חלקים באישיות שלי. זה להיות פרפקציוניסטית, זה להיות גזלן, זה גם חלק באישיות שלי שזה להצליח בגדול, על כל דבר להצטיין, שיראו אותי, שאני אבלוט, שאני לא רוצה עוד להרגיש את הרעב הזה. אני רוצה מקום, אני רוצה שייכות, אני רוצה שיראו אותי, אני רוצה שיאהבו אותי. ואז לאט לאט נוצרת מציאות שרבי נחמן מתאר אותה בצורה של גזלנים, שהגזלנים האלה פשוט אוכלים לי חלקים מהחיות שלי. הם בעצם לוקחים לי את הכוח מהרגליים, מהיכולת העמידה שלי בזכות עצמי, באותנטיות שלי, בלהתחבר. ומה קורה פה בעצם? אני נוטשת את עצמי. וכבר אנשים יכולים להגיע לגילאים מאוד מתקדמים, אנשים מצליחים, קריירה והכל, אבל הם לא יודעים מה הם מרגישים באמת, מה הם רוצים באמת, מה השאיפות שלהם, מה התפקיד שלי בעולם, איך אני מרגישה פה בתוך הסיטואציה. ורבי נחמן מדבר פה על מציאות שהיא מציאות הכרחית לכל אדם. לחזור לצומת דרכים שלי. שם, הייתי ילדה קטנה, אני חוזרת ליער ומתחילה לבדוק את כל כוחות הנפש שלי. מה אלה כוחות הנפש שלי? איזה חלקים בנפש שלי הם גזלנים, הם מוצצים ממני חיות ואנרגיה, אני קוראת לזה תמיד הסוללה של הבטריה הזאת, שלפעמים תמיד רוני צוחק עליי שהטלפון שלי פתוח, ואז יש מלא מלא, ואני לא מבינה מה הבטריה נגמרת לי. מלא Windows פתוחים, שאני לא סוגרת אותם, ומה זה ה-Windows האלה? זה כל האירועים האלה בחיים שלי, הלא פתורים, שפתחתי עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, וברחתי שם מעצמי, וויתרתי, וריציתי, והתעלמתי מעצמי, וברחתי משם, ובחרתי בחירות לא נכונות, ובחרתי להאמין שאני חיגרת, שזה קטע מאוד חזק שרבי נחמן שהוא מנסה להגיד לנו פה, כי החיגר הזה הגיע לדרך ש... שהוא דרך עליה וניתה רפואה לרגליו. פתאום הוא יכול ללכת. פתאום אני מגלה שאני לא באמת חיגרת, שאני בחרתי להיות חיגרת. זוכרת שבקבוצה שישבנו השבוע, מישהי סיפרה שהיא כל החיים הרגישה מהאימא, מהשמש, כן? זה הדמות שאמורה להזין וביקורת, ואיזה סוג של עוקצנות וציניות שאפילו הגיעה לכדי קנאה. שכל הצלחה שלה כילדה, היא הרגישה שהאימא שמה יורדת עליה. ואז נהיה המציאות, ותדעו לכם שזה זה כאילו דבר מאוד מפתיע, האמא מקנה בילדים שלה, יש בנו את כל הדרכים האלה. חלקי האישיות שלנו, יש לנו ג'ונגל בפנים, יש לנו יער. לא צריך להיבהל מזה. כל המידות שיש בעולם, יש בתוכנו. אדם הוא מעין עולם קטן. יש שם את כל המידות האלה. ועכשיו התחיל להסתכל פנימה, ואותה בחורה סיפרה, שהיא פתאום קלטה, כשהיא הגיעה למקום הזה של לחזור צומת חיים אחורה, פתאום היא קלטה שכל הבחירות שלה בחיים, היו בחירות של תיזהרי לא להצליח יותר מדי. אל תצליח יותר מדי. כי מה בגיל 0 עד 10 המוח מכניס לי לראש, איזשהו דפוס התנהגותי, אם את מוצלחת מדי, לא תהיה פה התקשרות נעימה. ירדו עלייך, יאירו לך, יבקרו אותך, יקנו בך, אז מה עדיף לך? תקטיני את עצמך. ואז היא גילתה שבעצם הרבה צמתים בחיים שלה, היא עשתה בחירות של להיות חיגרת. לא להתקדם בחיים, לא להתקדם ממדרגה למדרגה. עכשיו רבי נחמן אומר את זה פה בצורה מאוד מאוד עם חמלה. אותם גזלנים, הוא אומר, נעשו גזלנים על ידי שהיה פעם אחת רעב. ואז בא אחד לעיר והכריז, מי שרוצה מזונות יבוא אליו, ונתקבצו אליו כמה אנשים, והוא עשה בעורמה, ולקח אותם אליו. פה כשהוא מדבר על העורמה, הוא מדבר באמת על כוחות, אני חוזרת חזרה למקום שלנו, הוא מדבר באמת על כוחות הרשע והפשע, כן? ובעצם הוא מדבר פה בהחלט על כוח ששולט בעולם, שמנסה כל הזמן לשכנע אותנו, להקטין את עצמנו, לזלול את האנרגיה של החיות, לא להאמין שיש בנו כוחות עצומים. הרי מי אני באמת? כשאני מסתכלת על הכוח של הרצון שלי לחיות, הרצון שלי לאהבה, הרצון שלי למקום, אני לא צריכה לרצות את זה בכלל. למה? כי אני הרי נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת שבתוכי יש כבר, איך שאני נולדת, בלי צורך לעבוד על זה, יש בי כבר חיים, אני חיה. יש בי אהבה, יש בי חיות, יש בי נשמה אלוקית אינסופית, אבל אותם כוחות הרשע מנסים כל מיני לשכנע אותנו, ובעצם יוצרים לנו כל מיני פגמי אופי כאלה שקופצים כביכול להציל אותנו, אבל בעצם גוזלים מאיתנו את כל החיות האלוקית הזאת. כשאדם חוזר לעצמו, למקור של עצמו, הוא מזהה שיש אצלו הכל. אהבה אמיתית זה אהבה ללא תנאי. ילד צריך שאוהבו אותו בלי תנאים, הוא לא צריך להוכיח שום דבר כדי שאוהבו אותי. לגדול בבריאות נפשית זה לגדול כשיש מסביבך לפחות דמות של בוגר אחד שמקבלת אותך כמו שאתה. תהיה באותנטיות שלך, אתה לא צריך לעשות שום דבר כדי להוכיח את עצמך, שום דבר כדי להצליח, שום דבר כדי שאוהבו אותך. יש לך מקום, יש לך שייכות, אוהבים אותך כמו שאתה, כי אתה חלק אלוקא ממעל. וזה הנחמה שרבי נחמן כל הזמן מביא בתורות ובמעשיות שלו, לא סתם קראו לו רבי נחמן המנחם, כי גם עכשיו המציאות שאני נבהלת, והרבה אנשים שהם חוזרים לצומת הזאת של החיים שלהם, הם נורא נבהלים. למה נבהלים? אימאלה, איך בזבזתי את החיים שלי עם כל הגזלנים האלה? אז לא, רבי נחמן מרגיע אותנו ומראה לנו פה עכשיו מסע, ושבוע הבא אנחנו נמשיך עם המסע הזה של להבין איך מתמודדים עם הגזלנים האלה, מה עושים עם חלקי האישיות האלה שלי שזללו לי את האנרגיה של החיות, שהפרידו אותי מהחלק אלוק הממל, שהפרידו אותי מעצמי, איך אני מתחילה לעשות פעולה פה של החלמה. ורבי נחמן יתאר את זה בצורה מאוד נעימה, לא של מאבק של יאללה מכות הורגים אותך, כי מאבק זה לשון של להיאבק, זה התגוששות תוך כדי חיבוק. אני מחבקת את עצמי, ואני לאט לאט מרפא את המקומות בנפש. אנחנו נדבר על זה שבוע הבא, אני מתנצלת שאני מקצרת, יש לנו פשוט הופעה ערב, אנחנו צריכים לסדר סאונד, אבל שבוע הבא אנחנו נמשיך עם נושא של הגזלנים, אולי נגיע לשדים גם. מה? נצליח. בעזרת השם, אם נכניס אותו לחיים שלנו, נצליח.